שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. הקורונה שוב איתנו, ואנחנו ננסה לברר מה שונה בגל הנוכחי, מדוע החיסון לא נותן הגנה מספקת, והאם הווירוס הופך דומה למחלות השפעת למיניהן. פרופסור רות ארנון, שניסתה לפתח חיסון כולל השפעת, תהיה איתנו ותסביר. למתנגדי החיסונים היא קוראת פרזיטים. בהמשך תמר קפלנסקי והילד רזין בית אור על הטיפול הכושל בנשים שעברו אונס. תחקיר הארץ מגלה שהן נשאלו שאלות פולשוניות ורופאים סירבו לטפל בחלקן אם לא יגישו תלונה במשטרה. ולבסוף 31 מתנות חייבת משפחת נתניהו למדינה. עם עופר אדרת נברר איזה מתנות נלקחו מהבית בבלפור ומה המדינה בכלל מתכוונת לעשות איתן. אנחנו מתארחים היום במכון ויצמן, איתנו פרופסור רות ארנון, זוכת פרס ישראל, ביוכימאית, מומחית אימונולוגיה, שלום.
שלום וברכה.
אז בוא נתחיל, קודם כל, את אחראית גם על הקומבקסון במידה מסוימת, גם על ניסיון של חיסון לשפעת, ואנחנו מדברים על הקורונה, האנושות במאמץ למצוא חיסונים ולהתגבר על המחלה הזאת, איך היית מגדירה את המאמץ הזה?
עד היום, אני חושבת שבסך הכל זה הצלחה. בדרך כלל פיתוח תרכיבי חיסון כנגד נגיף מסוים לוקח הרבה מאוד זמן. ופה באמת בשיא של מספר חודשים מאז פרצה המגפה, גם חברת ביונטק וגם חברת מודרנה פיתחו חיסונים, חיסונים חדשניים שמבוססים על מסנג'ר RNA, וההצלחה ניכרת, ואני חושבת שזה ממש טוב.
למה לדעתך נושא החיסון הפך להיות סוגיה פוליטית?
האמת, אין לי מושג. כי בעיקרון, פיתוח תרכיבי חיסון היה אחת ההצלחות הרפואיות הגדולות ביותר. אני לא יודעת אם אתם מודעים לכך, שעד לתקופה די מאוחרת, תוחלת החיים הייתה נמוכה מאוד. בתקופת רומי ויוון העתיקות, תוחלת החיים הייתה 30. הממוצעת, לא כל כך מפני שלא היו אנשים זקנים, זאת אומרת, היו אנשים שהגיעו לגיל זקנה וסביבה, אבל תמותת התינוקות והילדים ממחלות הייתה כל כך גבוהה, שתוחלת החיים הייתה בערך 30. היא לאט לאט טיפסה, והיא נשארה 45 במשך הרבה מאוד זמן. ורק עם פיתוח החיסונים ולאחר מכן האנטיביוטיקה, תוחלת החיים עלתה בהדרגה, והיום בארץ היא למעלה מ-80, ככה שחייבים לקחת את זה בחשבון, בהתייחסות לכל הנושא הזה. אנחנו נראים אחרת, תודות לכך שיש חיסונים שמגינים עלינו בפני מחלות שפעם נקראו מחלות ילדות. היום אנחנו כמעט לא חווים את המחלות האלה, כי יש תרכיבי חיסון שמגינים, ובמקום לחלות במחלה ועל ידי כך, לרכוש חיסון, אנחנו רוכשים את החיסון על ידי תרכיב שניתן לנו בזריקה, בזרוע, ואנחנו מוגנים.
יש לך הסבר אבל הלחץ שאנשים חשים מהחיסונים? ממש בסוף שבוע ראיתי בטוויטר מישהו פרסם תמונה שלו עם איזה צמיד שכותב לא משתף פעולה עם הנאצים.
האמת שאני לא ממש מבינה את האנשים שמתנגדי החיסון. אין כמו החיסונים בכדי להגן עלינו ולהאריך את תוחלת החיים שלנו.
עבדת בעצמך על חיסון לשפעת, שהרעיון היה שיתנו חיסון אחד ואז נהיה ממוגנים לנצח, זה לא עבד, אז בואי תסביר לנו על התהליך הזה.
תראה, וירוס השפעת הוא וירוס שונה, ובעצם הקורונה אולי הוא קצת דומה לו בזה, שחלים שינויים תכופים במבנה החלבונים של הווירוס. במקרה של השפעת, כל שנה נוצר זן חדש, שהוא שונה מהזן הקדם לו, ולכן החיסון שהוכן כנגד הזן של שנה שעברה, לא יעיל כנגד הזן שמופיע השנה, ולכן כל שנה צריכים להכין תרכיב חדש. הגישה שלנו הייתה להתמקד באזורים, בכמה אזורים של החלבונים של הווירוס, שאינם משתנים בין הזנים, ולהכין תרכיב שיהיה מבוסס רק על האזורים האלה, בתקווה שהוא ייתן חיסון כנגד הרבה מאוד זנים. בעכברים זה עבד יוצא מגדר הרגיל, והניסוי, הפאזה השלישית, שהיה ב-20,000 איש, ונעשה במזרח אירופה, לא הראה על יעילות משמעותית, ולכן כל העניין נזנח.
העתיד שהצופה זה, זאת אומרת, עתיד עם בוסטרים כל חצי שנה או שנה, כמו עם השפעת, נלך להתחסן?
יכול מאוד להיות. תראה, הווירוס הקורונה הוא איננו וירוס חדש. למעשה, כל ההצטננויות החורפיות נגרמות על ידי זנים שונים של וירוס הקורונה. פה זה זן מיוחד במינו, ה-COVID-19, שהוא גם מדבק הרבה יותר, וגם המחלה קשה יותר מאשר שפעת רגילה. אם כי גם משפעת, גם משפעת יש הרבה מאוד אנשים, בייחוד בגילאים מבוגרים, שנפטרים מדי שנה, אבל כמובן לא בממדים של הקורונה, ולא בממדים מגפתיים בקנה מידה עולמי, כמו שזה עכשיו.
אם אנחנו מסתכלים קדימה, זה וירוס שהאנושות יצטרך לחיות איתו, באמת כמו עם השפעת?
מוקדם מדי להגיד, אבל יכול להיות.
בכל אופן, היית ממליצה לכולם כן להתחסן בשלב הזה, או שלחכות אנשים, לא יודע, בסיכון מסוים, ילדים, אולי לא צריכים להתחסן?
קודם כל, אני בעד להתחסן. אני חושבת שבאופן כללי, החיסונים שינו את חיינו, ובמקרה של מחלת הקורונה, גם במקרה הזה, הם ישנו את החיים שלנו עם המחלה. כלומר, ככל שיותר אנשים יהיו מחוסנים, החיים שלנו לצד הקורונה יהיו יותר קלים ויותר בטוחים.
מבחינת הטכניקה של החיסון, המסנג'ר RNA, תוכלי להסביר לנו מה חדשני בזה ולמה זה לא צריך להפחיד אנשים שזה חדשני?
תראה, המסנג'ר RNA הוא בסך הכל חומר שגורם בגוף להיווצרות החלבון, החלבון של הווירוס, ואז ברגע שהגוף נחשף לחלבון של הווירוס, הוא מפתח תגובת חיסון נגדו. ותגובת החיסון אז פועלת כלפי הווירוס המלא.
טוב, אבל עצם זה שזו טכניקה חדשה שלא נוסתה בעבר, זה אמור לשנות לנו משהו?
ברגע שהוכח שזה יעיל, אז איך אומרים, כל הבא ברוך הבא.
את יותר אופטימית היום ממה שהיית לפני שנה או לא?
לא. אני יותר אופטימית מנקודת המבט שיש חיסון ויש חיסון יעיל. אני, כשהמגפה פרצה, אני חשבתי שזה ייקח מינימום 2-3 עד שיפתחו חיסון יעיל, ואני הייתי מופתעת לטובה, בקנה מידה ממש עצום, כאשר הושג חיסון יעיל, ולא רק על ידי חברה אחת, על ידי שתי חברות שונות, שהוא לא בדיוק אידנטי. יש גם את חיסון של חברת אסטרזנקה, שהוא שיטה אחרת לגמרי, לא מבוסס על מסנג'ר RNA, הוא פחות יעיל.
יש גם את החיסון הרוסי והחיסון הסיני.
ויש גם את החיסון הרוסי והחיסון הסיני, אבל בכל אופן, יש תרכיבי חיסון, ואני חושבת שאם ישתמשו בהם בחוכמה, אז אנחנו יכולים להתמודד עם המחלה. ובמשך הזמן, אני מניחה שהיא תיעלם, אבל אי אפשר לדעת כמה זמן זה ייקח.
היציאה האמיתית למשבר הקורונה זה בפיתוח החיסונים. פגשנו עכשיו את סגב, שהתנדב להיות ראשון בקו החזית, ומקבל את החיסון שפותח כאן על ידי המדענים המוכשרים במכון הביולוגי, ואנחנו מאחלים הצלחה לשלבים האלה ולאחרים, ובעזרת השם יהיה לנו חיסון תוצרת הארץ, דבר גדול מאוד.
בכלל הניסיון הישראלי לעשות פה חיסון זה משהו שהיה כישלון ידוע מראש, או שפשוט לא הצליח וחוסר מזל?
אני לא חושבת שזה הגיע לשלב מתקדם מספיק בכדי לתת איזושהי...
השקיעו הרבה כסף.
השקיעו הרבה כסף. זה היה חיסון שמבוסס על עיקרון לגמרי אחר. אני לא יודעת אפילו אם הגיעו לפאזה שנייה בניסוי, בוודאי לא לפאזה שלישית, ככה שקשה לדעת אם זה יעיל, בטוח וכו'.
היום מדברים על זה שישראל אולי רוצה לפתוח פה מפעל חיסונים, או כן להשקיע יותר בפיתוח חיסונים. זה כיוון נכון לדעתך, או שאנחנו מדינה קטנה מדי ועדיף לתת לאחרים לעבוד בזה?
אני לא יודעת שנעשו ניסויים לפיתוח של וקסינות בקנה מידה גדול, אבל טוב שיש חברות גדולות שלוקחות את הנושא, כמו במקרה הזה, גם חברת פייזר, גם חברת מודרנה, וששתיהם הגיעו לחיסונים יעילים ולהספקה, שהם יכולים לספק היום אפילו גם למדינות מתפתחות. הבעיה שם היא לא בהספקה, אלא בעלות, שהמדינות המתפתחות אינם יכולות לעמוד בעלות של החיסונים האלה.
בדיוק בנקודה הזאת, הביקורת על פייזר וגם על מודרנה, וגם, לא יודע, על מדינות המערב, זה שלא סיפקו את החיסונים לאפריקה, והנה יצא זן מאפריקה והדביק את כל האנושות, וכל עוד לא כל העולם יהיה מחוסן, ויממנו את זה, ימצאו את הכסף, החברות יתרמו, אנחנו נמשיך לחלות.
הכל נכון, ככל שהאוכלוסייה איננה מחוסנת, הסיכון להתפתחות של זנים חדשים הוא יותר גדול. לא שאני מרחמת על חברת פייזר או חברת מודרנה, אבל אני לא חושבת שהאשמה היא רק בהם, הם לא ארגונים פילנטרופיים, בשביל זה יש את ארגון הבריאות העולמי, בשביל זה יש את הארצות העשירות יותר, שאולי יכולות לתרום על מנת לאפשר גם בארצות המתפתחות חיסון רחב יותר של האוכלוסייה. אפשר לקחת דוגמה ממחלת הבעבועות השחורות. הייתה תקופה גדולה שזאת הייתה המחלה הקטלנית ביותר, וכשהומצא החיסון, ולאט לאט הוא התפשט יותר ויותר, לאט לאט המחלה מוגרה בכל העולם, והיום אין יותר אבעבועות שחורות. לא צריך להתחסן יותר, כי אין יותר, המחלה חוסלה, וזאת מחלה שאנחנו יודעים, יש לנו ידיעות עליה עוד מתקופת מצרים העתיקה. ככה שהיא הייתה שכיחה בעולם הרבה מאוד מאות של שנים, והיום היא חוסלה, וזאת בזכות החיסונים.
יש דיבור על חובת חיסון? בכל מיני מדינות באירופה זה כבר הגיע לפסים מעשיים. בישראל עדיין מדברים על זה? היית מחייבת אנשים להתחסן?
אני לא יודעת אם אני בעד כפייה, אבל מה שאני רוצה לומר, שאלה שאינם מתחסנים היום, הם בעצם פרזיטים על חשבון אלה שכן מתחסנים, כי ברגע שיש רמת חיסון מסוימת, גם הם מוגנים למרות שהם לא התחסנו. ואולי אי אפשר להימנע מנוכחות של אחוז מסוים של פרזיטים באוכלוסייה, אבל אני מאוד מקווה שנקטין את האחוז הזה.
פרופסור רות ארנון, תודה רבה.
על הדבר, ושיהיה לנו בהצלחה עם הקורונה.
את הפרסומת הזאת הבנקים לא רוצים שתשמעו. אז או שתריצו קדימה ותמשיכו לשלם עמלות חונקות ולממן את הטייקונים, או שתצטרפו לאופק. אגודת האשראי החברתית, שמאפשרת לכן להיות בעלות הבית של הכסף שלכן. באופק תוכלו לנהל חשבון עובר ושב ולקבל כרטיס אשראי בלי ששום בעל הון יגזור קופון. אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתן מחכות? אופק, חברתי יותר מבנק, משתלם יותר מבנק, אופק שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי, הצטרפו לאופק ותהיו שותפות כבר עכשיו למהפכה.
המתנה של שעות, התנהלות פוגענית של הצוות הרפואי, מתמחים שעברו הכשרה בזום והתניית הטיפול בחקירה של שוטר, זה מה שקורה בחדר אקוטי בבית החולים וולסון, זה חדר שנועד לטפל בנפגעות תקיפה מינית, וזה תחקיר של תמר קפלנסקי. שלום.
אלן, מה נשמע?
בסדר, תמר, עיקרי התחקיר?
התחקיר הזה מביא בעצם לא רק מה שכבר קרה בעבר, עדויות של נפגעות שאומרות אנחנו מגיעות לוולפסון ולא נותנים לנו להיכנס, או מכריחים אותנו, לוחצים עלינו להגיש תלונה כדי בכלל לקבל אותנו לחדר, או רופאים מדברים אלינו בצורה פוגענית, או מאבדים את ערכות האונס שלנו וכולי. בתחקיר הזה גם הן מדברות, אבל גם אומרים גורמי סיוע וליווי, אוסיות, קרימינולוגית שעובדת עם אוכלוסיית קצה. כן, הדבר הזה קורה בוולפסון, מתנים טיפול בהגשת תלונה, מתנים קבלה לחדר, ומעבר לזה, הייתה, צריך לומר, שהייתה הפרדה בשנה האחרונה, שהרופאים שבודקים היום בוולפסון ולוקחים דגימות, הם כבר לא רופאי המכון המשפטי, שוולפסון התייחד בזה, אלא הייתה כאילו הכשרה של הרופאים של וולפסון, ומתמחים מתוך וולפסון, שמתברר שעליהם בעצם מפילים את חדר 4, אמרו בכתבה הזאת לראשונה, עברנו הכשרה בזום, ולא סתם בזום, פשוט אמרו לנו, הנה לינק בזום, שימו אותו על מיוט ברקע כשאתם בחדר ניתוח או בחדר לידה, לא משנה.
נעשה וי.
הנה סימון הוי, ועם הדבר הזה אנחנו בודקים נפגעות, ואנחנו מרגישים שאנחנו עושים עבודה לא ראויה ונותנים שירות גרוע.
מצטרפת לנו עכשיו עורכת הדין איילת רזין בית אור, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. שלום.
אהלן.
אז בוא ננסה להסביר את כל התהליך. בעצם אישה חושבת שהיא עברה פגיעה מינית, או בטוחה שהיא עברה פגיעה מינית, היא צריכה להגיע לבית חולים קודם כל לבדיקה רפואית, וגם הבדיקה הרפואית הזאת אחר כך משמשת בהליך משפטי שמתנהל.
נכון. כל הנושא של חדרים אקוטיים בעצם החל לפני כ-20 שנה, בשעתו הפעילה החברתית מרב מיכאלי ומנהלת מרכז הסיוע בתל אביב פנו בעצם לוולפסון, זה היה חדר האקוטי הראשון, ואמרו לא יכול להיות שאישה שעברה פגיעה מינית תגיע למיון הכללי כאחד האדם הסובל החולה הפצוע, וצריך בעצם מעטפת ייחודית, ייעודית לתת לאותן נפגעות ונפגעים. וככה בעצם התחיל הדבר, ו התרחבה הפריסה לכל הארץ, ואנחנו עוד פועלות להרחיבה הלאה. ובעצם מה שאותה נפגעת או נפגע אמור לקבל בחדר האקוטי, זה שירות בוטיקי, שירות ייעודי לסיטואציה מאוד מאוד ייחודית, עדינה, רגישה, מדממת, סליחה על זה, אבל תרתי משמע, בזמן המאוד קצר לאחר הפגיעה המינית. ממש הזמן הכי אפקטיבי הוא להגיע תוך 72 שעות.
שהזמן מאוד מאוד חשוב במבחינת הממצאים וגם מבחינת הטיפול כמובן.
נכון מאוד. אז בעצם מבחינת השלבים שעוברים אמורה לקבל את פניה, את פניו של הנפגע, עובדת סוציאלית שבעצם ייעודית לנושא הזה, אמורה הייתה לקבל הכשרה, בדגש על שיח עם נפגעת, מכיל או שיפוטי, יש ממש עקרונות לשיח כאלה, לקבל את פנה וללוות אותה לאורך כל ההליך, והחלק הפורנזי, חלק של דגימת הראיות. בעצם על פי הסיפור שמוסרת, סיפור המקרה שמוסרת הנפגעת, אודות האירוע, לדגום דגימות דם, זרע, רוק, לצלם חבלות.
שאחר כך זה יכול לשמש כראיות בבית משפט.
נכון. אז בעצם פותחים מה שנקרא ערכת אונס, שוב, ככל שהיא מעוניינת בכך, היא יכולה לא להיות מעוניינת. זאת אומרת, יש נפגעות ונפגעים רבות ורבים שמקבלים טיפול רפואי ללא פתיחת הערכה. ככל שהם רוצים, מעוניינים לשקול בעתיד להגיש תלונה, אז פותחים את אותה ערכת אונס.
ותאמר, גם בהקשר הזה יש לחץ של בית החולים על הנפגעות כדי להגיש את התלונה, ואפילו אומרים להם, אם לא תגיש את התלונה, לא נוכל לטפל בכן.
כן, אומרים להן, אין טעם לבוא. אבל מעבר לזה, אישה יכולה לבוא, להסכים לבוא לחדר 4 או לחדר האקוטי של וולפסון, או לכל חדר אקוטי, ולהגיד, אני לא רוצה להגיש תלונה, אבל אולי בעוד 3 חודשים אני ארצה להגיש תלונה.
והזמן הוא קריטי כדי לקחת את אותן דגימות, כמו שאמרנו, עדיף לעשות את זה עכשיו, גם אם היא תחליט בעוד כמה חודשים.
מה שקורה זה שנפגעות ונפגעים שומעים בוולפסון, אני צריכה להעיר בשביל זה רופא. או באחד המקרים, רופא של המכון המשפטי, יש איזו תלונה שמתבררת וכו', אומר לנפגעת, החדירו לך, מה החדירו לך, כמה החדירו לך, והיא בדרך, היא באוטו, הוא רוצה לדעת אם לקבל אותה בכלל. אחת המלוות שאמרה, מי שלא רוצה להתלונן, לא מפנים לוולפסון, לא מלווים לוולפסון.
חשוב להבין כאן, בהמשך למה שתמר אומרת, ברגע שאנחנו כופים עליהם את התלונה הזאת, בשלב שהם לא מוכנים, הם שוב, הם ממש אחרי הפגיעה המינית. ממש מגיעים, אפילו בלי להחליף בגדים, בלי להתקלח, מגיעים ככה אחרי, כופים עליהם את הדרישה הזאת להגיש תלונה, עושים להם רעיון קבלה, כמו העדויות הנוראיות האלה שעולות מתוך הכתבה של תמר. זה ממש לסכל את האינטרס הציבורי. ואני חייבת להגיד שאנחנו עכשיו בהליכים, ממש הליכי חקיקה מתקדמים בהקשר של הסדרת הטיפול בערכות אונס. ממש עכשיו בכנסת, הצעת חוק של חברת הכנסת מירב בן ארי, מיש עתיד, וזה עלה ממש ביתר סט בדיוק הסוגיה הזאת. אחד הדברים שאנחנו דרשנו, זה שהנפגעות יוכלו לקבל תשובה לגבי מה נמצא בערכות האונס. האם נמצא זרע או לא נמצא זרע.
היום הן פשוט לא יודעות את זה, לא נותנים להם תשובה.
הן לא יודעות את זה. עכשיו, מה שהמשטרה לא השכילה להבין לדעתי, זה שברגע שאני נפגעות, יחזירו את השליטה. הם ידעו מה נעשה בגופן, הם הרבה פעמים מגיעות מטושטשות מסם אונס, מאלכוהול, לא בדיוק יודעות מה קרה, הם עדיין מבינות שכנראה הייתה פגיעה מינית, שאחרת היו הולכות אולי לבית חולים רגיל, אבל לא, הם הגיעו לחדר אקוטי, הם רוצות לקבל מענה לגבי מה קרה להם, וברגע שיהיו להם את התשובות, זה יחזק את המוטיבציה שלהם להגיש גם תלונה.
תמר, העדויות שאנחנו מביאים של נשים שכן הגיעו לחדר אקוטי וכן לקחו מהם את הדגימות ובדקו אותן, הצוות הרפואי מתייחס אליהם פשוט בחוסר רגישות מוחלט.
כן, וצריך להגיד שגם לזה יש השלכה בסופו של דבר על הבחירה כן להגיש תלונה או לא להגיש תלונה, או כן להתקדם הלאה עם לקבל עוד סוגים של עזרה. התלונה אולי מבחינתי באמת הכי מבעיתה שקיבלנו, נערה בת 15 שהגיעה עם אבא שלה אחרי תקיפה מינית, ואמרו להם, תגיעו לוולפסון, יחכו לכם, יודעים שאתם מגיעים. הם מגיעים, הם מחכים 6 שעות. הם יושבים בחוץ וכל דקה עובר מישהו ואומר, לאן אתם? ואז אומרים, חדר 4, ואז אומרים, יש פה לחדר 4. זאת אומרת, כשהיא כבר נכנסת לפגוש את הרופא המשפטי, יושבת שם עם אבא שלה והיא מלווה במרכז הסיוע, והוא אומר לה, הוא שואל אותה אם היא משתמשת בתחבושות או בטמפונים. ואז אמרה שהיא משתמשת בטמפונים. ואז מה שאמר לה הרופא זה, יופי, יש לי בת בגילך, והיא מתקשה עם זה. אני אומרת לה, מתקשה עם מה? אני אומרת לי, אם לדחוף טמפון. אולי את יכולה לעזור לה בזה, לדבר איתה ולעזור לה בזה עכשיו. הנערה עצמה בשוק, אבא שלה פונה לרופא ואומר לו, תגיד, מה אתה מדבר ככה לילדה?
והרופא אומר, עשיתי את זה כדי לשבור את הקרח.
כן, הוא צוחק, הוא אומר לו, זה TMI, זה TMI, אל תעשו מזה עניין. הלאה, נכנסים לתוך ה... יש חדר כזה, ואז יש דלת הזזה שמעבר לה יש את המיטה שעליה בודקים, היא נכנסת עם המלווה, ובתוך החדר היא עולה על המיטה, עוד אומרים לו מראש שזו פעם ראשונה, כן, כן, הוא מתורגל, אין שום בעיה, למרות שהיא לא עברה בדיקה גינקולוגית מעודה, ואז הוא בודק אותה, היא מבקשת ממנו יותר בעדינות, היא בוכה, ואז אומר לה, הכל מושלם, הכל מושלם, קרום הבטולין, קרום הבטולין, אנחנו נלך לאבא, נספר לו, הוא ישמח. היא יוצאת החוצה מפורקת לזרועות אביה, בוכה בזרועות אביה, והרופא בא ואומר לו, הכל בסדר, אבאלה, קרום הבטולין שלה יפה יפה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהייתה חדירה, לא הייתה חדירה, הוא אומר שכן היה פצע. הוא צריך להבין גם שהם יוצאים משם לא רק עם הדיבור הבאמת, זה
משפיל, אין לי מילים, משפיל.
פוגעני. מה פתאום אתה מדבר ככה לילדה? זאת אומרת, גם בלי פגיעה, אתה לא מנהל שיחה כזאת עם ילדה. אתה לא מנהל שיחה כזו עם אישה, בוודאי לא על רקע פגיעה מינית. תסביר להם מה זה אומר. מה מצאת? מה זה אומר? עכשיו צריך לדעת שרופא משפטי שבדק אותה לא חתום בכלל על מכתב השחרור שמקבלים, כי לא הוא משחרר, אלא הרופא על הדרך, הרופא הגינקולוג מהמחלקה, שגם הם מספרים שנכנס ויוצא מהחדר ונכנס, אומר, יש לי פה אונס, אני עסוק, ואבא שלו אומר לו, תדבר יותר בשקט. וזאת רק דוגמה אחת.
דוגמאות נוספות שאנחנו מביאים בכתבה?
כן, יש דוגמה של אישה שמגיעה מבית חולים אחר, היא הופנתה מבית חולים שאין בו חדר אקוטי. זה מתחיל בזה שהאח שלוקח ממנה בדדים מתעצבן נורא, כועס עליה. למה לא הודיע מהדרך שהיא באה? למה לא הודיעו מבית החולים הקודם שהיא באה? הוא שולח אותה למיון הכללי. האחות במיון הכללי, זה באמת סיפור מבעית, אין לי מילים בשביל זה, אומרת לה, שנייה, אני אתקשר לעובדת הסוציאלית. היא מתקשרת לעובדת הסוציאלית, מדברת איתה בטלפון. עכשיו, כולנו היינו במיון כללי, אנחנו יודעים, צפוף וזה, עומדים אנשים. היא אומרת, היא מחזיקה את הטלפון, והיא אומרת לשופרת, שנייה, אני אשאל אותה. ואז היא פונה אל הנפגעת ליד כולם, ואומרת לה, תגידי, הייתה חדירה מלאה או חדירה לא מלאה? ואז הנפגעת אומרת, אני לא רוצה לענות על זה. לא, 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 תעני, כי אני צריכה לדעת אם להביא עובד סוציאלית מהבית, כי אם לא הייתה חדירה מלאה, אולי היא לא תבוא. והיא נסערת, והיא בוכה, ואנשים שמציעים למים, ואנשים בעצמם מזועזעים. בסוף היא מחליטה להביא עובד סוציאלית, מגיעה עובדת הסוציאלית ואומרת לה, שלום, אני עובדת סוציאלית, שמעתי שהייתה חדירה מלאה ולכן באתי. צריך להבין שזה לא סתם מכוער ומגעיל. זה דבר שיגרום לנפגעת ללכת הביתה.
אבל כל זה סיפורי בירוקרטיה של מערכת הרפואית בישראל, או שזה משהו מעבר לזה?
כשאנחנו אומרים מה זה בירוקרטיה, יש שם כל מיני ויכוחים, רוצים לבוא, לא רוצים לבוא, כן משולמים, כמה משולמים על המשמרת, כן מתחשק לנו לקום בלילה. סליחה, את כל הדיונים האלה תנהלו בבקשה אחד על הראש של השני, כי בסוף אני מדברת על מה שנקרא משתמשת הקצה או משתמש הקצה, הנפגע או הנפגעת שמגיעים לחדר האקוטי.
וזה לא מעניין אותם, לא רוצים
בדיוק,
לדעת.
כמו הנערה בת ה-14 מאשדוד שהגיעה באוקטובר האחרון, וישבה עם אמא שלה בחדר 4 ויש על זה עדויות מתוך בית החולים. ורופא מומחה לא רוצה להגיע, לא רוצה לבדוק.
עכשיו, כי הוא צריך להגיע הוא מהבית לא ולנסוע לבדוק, במיוחד אומר, לבית חולים.
הוא, לא, הוא כבר הגיע והוא אומר, אני לא בודק, זה מקרה מורכב. אז הוא מתקשר לכוננת במכון המשפטי, והיא לא רוצה לבוא כי אתם עברתם כבר הכשרה. כל הדבר הזה לא מעניין, לא צריך לעניין את הציבור, לא צריך לעניין, זה לא מעניין בכלל.
לחדרים האקוטיים צריך לאתר את אותם אנשי מקצוע, א', מעולים, וב', שמוכנים להתמסר לנושא הזה, בין אם זה בהתמקצעות הייחודית בנושא של טיפול בטראומה מינית, ובין אם זה בחשיפה לטראומות מעשה ידי אדם, החשיפה התדירה הזאת. ולא כולם יכולים לשאת את העול הזה. זה באמת עול, החשיפה הזאת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זו גם זכות, אבל יש לזה מחיר. ובתי החולים גם צריכים לעטוף את אותם אנשי מקצוע. א', בתקצוב של הכוננויות שלהם. ב', בחוסן נפשי. זה משהו שאי אפשר להחזיק בו מעמד, ואנחנו גם לא רוצים את התחלופה התדירה הזאת. אם דואגים לתת להם את התחזוק הרגשי הזה, הם גם יכולים להחזיק מעמד לאורך זמן. ואלה האנשים, אלו הפנים שאנחנו רוצות שנפגעות ונפגעי תקיפה מינית יפגשו כשהם מגיעים לחדר האקוטי.
תמר, נביא לסיום את תגובת בית החולים וולפסון?
וולפסון
פחות או יותר הכחישו את מה שנאמר בכתבה. זאת אומרת, הם אמרו שאין דבר כזה, התניית טיפול או קבלה לחדר בתלונה, למרות עשרות עדויות, גם לאורך שנים וגם בתחקיר, גם של נפגעות וגם של גורמי טיפול וליווי. הייתה תשובה לכל דבר, זאת אומרת, אין, ההכשרות נעשו בזום, כי ככה זה זום בעולם. כל טענה שעלתה בכתבה, לא היה ולא נברא, בעצם יש לנו משובים נהדרים. זאת אומרת, הם אפילו לא אמרו, אנחנו נבחן ונשתפר וכולי. לא, אנחנו בסדר, סך הכל. זו פחות או יותר התגובה של וולפסון.
ואחרי פרסום התחקיר הזה, את צופה איזשהו שינוי, או שזה בית גלגלי הצדק תוכנים לאט?
אני לא יודעת לגבי גלגלי הצדק. אני חושבת שלפעמים העבודה הזאת היא קורית בצעדים, בבייבי סטפס, ואני אומרת, גם צעדים קטנים הם צעדים קדימה. אז כן, אני חושבת שבסוף זה יגרום לשינוי. אנחנו רואים את העולם משתנה. לפעמים התנועה מאוד מאוד איטית. אבל כן, אני חושבת שאם יש מצב כזה שבו רופאים מתוך בית החולים אומרים, אנחנו לא היינו רוצים כזה טיפול לנשים שלנו או לנשים שאנחנו, זה אומר שאי אפשר יהיה להשתיק את העניינים עוד הרבה זמן.
תמר קפלנסקי, איילת רזין בית אור, תודה רבה.
מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות.
ואי אפשר לסיים בלי משפחת נתניהו, שלום עופר אדרת.
שלום וברכה.
ואנחנו מדברים עכשיו על המתנות של משפחת נתניהו, 31 מתנות שהמשפחה מתבקשת להחזיר. קיבלו כל מיני מתנות מאובמה, ממרקל ואנשים אחרים, ונתקעו עם המתנות?
רגע, מה זה כל מיני? בוא נפרט.
בוא נפרט.
הציבור רוצה לשמוע. אנחנו מדברים פה על ספר תנ"ך עם פירוש של רשי, שפוטין נתן לו כשהוא ביקר בסוצ'י. אנחנו מדברים על קד פורצלן וסט ספלי תה עם קנקן, שהקנצלרית לשעבר מרקל נתנה.
שעבר לקיסריה, אנחנו יודעים מה קרה עם זה?
רגע, לאט לאט, אנחנו רק בתחילת השיחה. שני פסלי גשר מוזהבים שאובמה נתן, קופסה מעותרת מהגברת הראשונה, גברת טראמפ, ועוד ועוד ועוד. אז זוהי רשימת מתנות שבאיחור מה נזכרה המדינה לדרוש מנתניהו ומשרה להחזיר.
בוא נסביר איך זה עובד. כל מתנה שנתניהו מקבל, או לצורך העניין כל עובד מדינה מקבל, הוא צריך לדווח עליה. ואז הוא, בזמן שהוא בתפקיד, יכול להחזיק את זה במשרד, והתפקיד מסתיים, צריך להחזיר את המתנה.
כן, בזמן התפקיד אתה שם את זה בויטרינה, באים אורחים ואתה משוויץ, נפגשתי עם מרקל, נפגשתי עם זה וזאת וזאת. מה קורה ביום שאחרי? אז יש כמה אפשרויות והעלילה מתחילה להסתבך. האפשרות הראשונה זה שאתה רוצה לקחת את זה הביתה. אם אתה הולך לפי הספר, אתה אמור לפנות לוועדה מיוחדת, לבקש היתר, ואז או שמתירים לך לקנות את המתנה, או שאומרים לך, קח אותה ממילא היא לא שווה הרבה, או שאומרים לך לא ולא. מה קורה אם אומרים לך לא ולא? אתה צריך לתת אותה לאפוטרופוס הכללי.
זאת האפוטרופוס הכללי זה הפונקציונר שמתעסק בדבר הזה, ושרה נתניהו לכאורה הייתה אמורה לפנות עליו ולהגיד לו, אני רוצה את העת הזה שקיבלתי.
נכון.
ואיך קובעים את הערך של העת?
אז קודם כל, תן לי לומר לך שאני דווקא בסיפור הזה תומך בביבי ושרה.
ניחשתי את זה.
למה? מה עולה בגורל כל הפריטים האלה, אם המדינה מתעקשת להחזיק בהם, ולא מוכנה לתת לך לקנות אותם, או לצורך העניין להעלים עין? זה לא שיש איזשהו מוזיאון נהדר ונפלא שפתוח לציבור, שאתה יכול לראות את העט של מרקל ואת הסיר של אובמה ואת הגרביים של מלניה. לא. זה נזרק במקרה הטוב לאיזשהו חדר מחסן שאין גישה אליו לציבור, שמעלה אבק באפוטרופוס הכללי, שאני אפילו לא יודע איפה זה. במקרה הפחות טוב, אבל היותר שכיח, לא תאמין, או שזה מושמד, או שזה נמכר במחירות פומביות.
ולמה פשוט לא לתת לשרה את העץ?
אז זה בדיוק מה שאני אומר. מה אתם נזעקתם להציק ולהיטפל השטויות האלה, לקד הפורצלן ולקוס הספל התה של אובמה ושל מרקל? תנו לשרה ולביבי את הדברים האלה ותניחו להם לנפשם. זה לא המקרה של השחיתות. שוב אני אומר, אם היינו מדינה מתוקנת והיה פה איזשהו מוזיאון או איזשהו חדר מהודר שהציבור יכול לבקר בו...
במקומות אחרים בעולם זה מה שקורה? זאת אומרת, בגרמניה, אם אתה בא לביקור, אתה יכול לראות מה נתניהו נתן למרקל? אם נתניהו נתן למתנה, אני לא בטוח.
כל מה שקשור לגרמניה, אני חותם לך גם בלי שראיתי שיש שם...
יש דבר כזה.
ספר מבקרים, ספר מתנות מסודר, ואתה יכול לבוא, ויש רישום מדוקדק והכל. לטוב ולרע, הגרמנים יודעים לערוך רישומים ודברים כאלה, אבל בוא נשים אותם בצד. המצב בארץ הוא פשוט מחפיר. לא רק שאין לך מקום מסודר, אלא שזורקים את זה באיזשהו חדר, שאפילו הציבור, ולא רק הציבור, גם אני כעיתונאי, שרים, בכירים ואנשים בתפקידים רמים לא יכולים לבקר בו. מורידים לך את זה לאיזשהו לובי, כי הם מתביישים להראות איפה זה נמצא.
אבל המתנות האלה בכלל שוות משהו? זאת אומרת, למה בכלל מרקל צריכה להביא מתנה אם היא יודעת שבסוף משמידים?
אז א', מרקל לא בהכרח יודעת שבסוף משמידים. הפרקטיקה הזאת של...
ומשרד החוץ הגרמני בטח יודע מה קורה בארץ.
שוב, לא נדבר על גרמניה והשמדה בהקשר הזה, זה לא יישמע טוב. בוא נשים את גרמניה בצד.
פולין, פולין, מדינה אחרת שאתה אוהב לטפל בה.
אבל גם לא בהקשרים של השמדה, בוא נדבר על מערב אירופה, בריטניה, בוא נדבר על ארצות הברית. הפרקטיקה הזאת של השמדה היא דבר, לדעתי, מכוער מאוד. למה? נגיד, יש ראש מדינה מסוימת, כך למשל את מלך ירדן, ראש ממלכה, שמעניק לך איזשהו מגן עם איתור יפה, או איזשהו שעון, או איזשהו כלי, עם הסמל של הממלכה השמית, ולמחרת, מישהו לוקח את זה, ופשוט משמיד את זה. זה דבר נורא בעיניי.
לא, אבל מה תעשה מישהו ילך לראות את הנשרים של אובמה נתן?
אז מה, יותר יפה זה פשוט לזרוק את זה לפח?
למה אי אפשר להגיד לאובמה מחתחילה, אל תביא מתנות פעם הבאה, אנחנו זורקים.
אז ככה, אם אתה מסתכל על התקשיר, כלומר על הדף הנחיות לעובדי המדינה, כתוב שם בפירוש בהתאם לחוק המתנות 1979 והתיקונים שלו וכולי, שרצוי לבקש בנימוס ממי שנותן לך את המתנה, להודות לו ולהחזיר אותה. אבל... בוודאי שאתה לא יכול להגיד למרקל או לאובמה או למלכה אליזבת, את שמי באמא שלך, את המתנה הזאת לא כל כך מעניינת אותי. אתה צריך לשחק אותה כאילו זה נחמד.
אני רוצה תכשיטים, לא מתאים לי הנשר הזה.
אגב, אם הזכרת נשר, אני רוצה לדבר פה עכשיו על אקדחים וכלי נשק. חלק מהמתנות זה לא ברמה של שטויות כמו נשר ואיזשהו כלי פורצלן שנופל ונשבר ונזרק לפח, אלא ממש רובים וכלי נשק שעובדים. ולאורך השנים היו אנשים כמו אהוד ברק וכמו בני גנץ וכמו רבים וטובים אחרים
שנורא רצו את הרובה הזה בבית,
שנורא רצו וגם קיבלו היתר ומחזיקים עד היום כלי נשק שקיבלו במתנה.
למה הם קיבלו היתר?
הוועדה הזאת היא ועדה מאוד מאוד מסקרנת, עד כדי כך שאנחנו לא נגישים לפרוטוקולים שלה, אנחנו לא יודעים בכלל מי חבר בה, לא יודעים מתי היא מתכנסת. כמו כל דבר בישראל שקשור להתנהלות תקינה, ההתנהלות פה לא בדיוק תקינה ואפילו קצת מבלבלת. אגב, הזכרנו אופציה אחת של השמדה, אבל יש אופציה לא פחות בעייתית של מחירה פומבית, ולפני כמה שנים הייתה פדיחה שכמעט הגיעה למשבר דיפלומטי. שניסו למכור מתנה שנתן איזשהו מנהיג, אני לא יודע להגיד מי, מתנה יקרת ערך שנתן מנהיג למנהיג אחר שלנו, וניסו למכור את זה במחירה פומבית, ורק שכחו להסיר את התווית שהיה כתוב מאיפה זה הגיע.
ומי נתן את המתנה?
הציבור והעיתונאים לא יודעים, זה סוד כמוס ששמור
באפוטרופוס הכללי. מישהו קיבל את זה? זה יושב אצל מישהו בבית בסלון?
לא, לא, אז בדקה ה-90 הצליחו למנוע את המחירה הפומבית של...
תלשו את המדבקה. אפשר ללכת למחירה הפומבית הזאת? תגיד מתי ונלך נתייצב, ננסה לקנות דברים שווים?
כן, אבל אתה לעולם לא תוכל לדעת שהדברים השווים האלה הוענקו למישהו על ידי מישהו, כי המחירות האלה מתנהלות באנונימיות.
אבל למה?
בדיוק מאותה סיבה, כדי שלא יבוא מלכת אנגליה ותגיד, רגע, ישראל עכשיו מעמידה למחירה פומבית מתנות. בוא נראה אם השעון שצ'רלס נתן לביבי ב-89 גם נמצא כאן. אוי, למה מכרתם? אז מאוד מאוד נזהרים ומקפידים על זה. אגב, לא שאלת אותי על מתנות מעניינות שניתנו לאורך השנים. אז לפני כמה ימים שוחחתי עם נציגי האפוטרופוס הכללי.
הם כן מדברים, אגב, ניסינו להזמין אותם לפה, הם לא רצו לבוא, אבל הם כן דיברו איתך.
כן, נתנו לי שיחת רקע כללית מאוד מאוד מעניינת, ואז שלחו לי גם בוואטסאפ מבחר מסוגים שונים של מתנות שהתקבלו בשנים האחרונות.
שתוכל לבחור ולקחת.
שאני אוכל להציע פה למחירה פומבית ולגזור קופון כמובן. תתפלא לשמוע שהרשימה כוללת סיגרים של בנימין נתניהו.
או? או. תיק 1000.
זה כבר תיק 8,000 אם אני לא טועה, אבל מסתבר שחלק מהסיגרים, כנראה חלק קטן מאוד מהם, הגיעו איכשהו לאפוטרופוס הכללי.
הוא לא הספיק לעשן אותם, פשוט או שהפסיק ברגע שראה שהחקירת משטרה התחילה, אמר, הסיגרים האלה אני לא מעשן, נקנה לבד.
והאמת שהם נחשבים לפריט מאוד 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 יקר ערך, מהסיבה הפשוטה שסיגרים ואלכוהול, by definition, זה מיועד להשמדה. כיוון שהם לא יכולים להסתכן במחירה פומבית של דבר שאתה לא יודע מי נגע בו, והיום בכלל...
קורונה, קורונה וזה.
כן, אז אמורים להשמיד את זה.
יש גם אלכוהול או שאלכוהול שרה לא שחררה?
יש הרבה מאוד אלכוהול, אבל לא כתוב של מי. הרבה מאוד וויסקי וקוניאק ודברים מאוד מאוד טובים שם בתמונות. יש גם חולצה של פלה שקיבל נתניהו עם הקדשה. יש לנו פמוטים שקיבל בן גוריון.
וכל זה עדיין לא ישמידו, עדיין קיים.
כל זה עדיין קיים, וכל זה מיועד, ופה יש לנו את הסקופ, סקופ המאה, למוזיאון המתנות.
יש מוזיאון, או, פה הגענו.
בעצם הוא יהיה איזשהו חדרון, אנחנו מקווים שיהיה יותר מכובד מהמצב היום, אבל זה כן יהיה מרכז מבקרים פתוח.
ברחוב בלפור, איפה שמים? על שם משפחת נתניהו.
כאשר משרד המשפטים יעבור למשכנו החדש והמפואר בירושלים, לאפוטרופוס יוקצה חדר ששם תוכל לבוא, אני גם אוכל לבוא ולראות את המתנות המכובדות שהתקבלו.
זאת אומרת, יהיו מתנות שוות שישמרו, ויהיו מתנות לא שוות שיתנו לאנשים, ויהיו מתנות מאוד לא שוות שישמידו.
נכון, וכאלה שימחרו במחירות פומביות, וכאלה...
אז כל הנהלים ממשיכים, רק בסוף יהיה חדרון שבו ירכזו את כל הדברים הנחמדים האלה.
אחרי 70 ומשהו שנה, הגיע הזמן שלישראל יהיה את חדר המתנות המכובד שלה, תוכל לבוא ולראות מי קיבל מה, וכן, בהחלט. בינתיים, רוב הדברים אני חייב להודות הם משעממים. זה שעונים, וזה עטים, וזה כל מיני תכשיטים, וכל מיני קופסאות וצלוחיות וספלים, באמת דברים שהייתי זורק אותם לפח.
ולמה פשוט לא לשחרר לאנשים, כמו שאמרנו בהתחלה, אז נתניהו רוצה את החולצה של פלא, אז שיקח את הקבוצה של פלא, לא יקרה שום דבר.
אני הראשון שתומך...
ואז לא צריך את החדר מתנות שלך.
הוא לא שלי, למרות שאני אשמח לעשות אולי הסבה מקצועית בעתיד ולנהל את חדר המתנות.
אני יכול לראות אותך שם.
אבל ענייננו, אני בהחלט חושב שאם מדובר בפריטים שהערך שלהם אולי הוא בעיקר סנטימנטלי, על אחת כמה או כמה, אם אלו פריטים שהם אישיים, נגיד פלא נתן לביבי חולצה וכתוב עליה ביבי, אז מה כל כך מפריע לנו שהנכדים והנינים של ביבי יוכלו להתגאות בזה בבית? למה אנחנו צריכים דווקא להתעקש איתו? לדעתי, בהיבט הזה קצת מגזימים. חשוב לציין בהקשרים האלה, שאם שווי המתנה לא עולה על 300 שקלים, האישור להחזיק אותה בבית הוא די אוטומטי ודי גורף. כלומר, אם חשקה נפשה של שרה באיזושהי עת עלובה, או עלוב, תלוי איך אתה מסתכל על זה, או בספל מסוים, או בזוג גרביים, שהמחיר שלהם הוא עד 300 שקל, היא יכולה לקחת אותם בשקט. איך אפשר להעריך האם הפריט הזה הוא 300 שקל או 3,000 שקל? זה כבר באמת צריך פה לערב גורמים מוסמכים, ותן לי להמר שאין באמת גוף שעושה את זה בצורה מקצועית.
והחולצה של פלא עולה הרבה ככתוב עליה ביבי, ויש חתימה שלו.
בוודאי, חתימה של פלא זה שווה קצת יותר מ-300 שקלים, וגם אקדח שנתן הרמטכ"ל של צבא ניקרגואה עם הקדשה לבני גנץ, אני מניח ששווה כמה ששווה. אז הדברים האלה בדרך כלל יש להם ערך מעבר לערך של המוצר עצמו, בגלל מי שהעניק, וכמובן בגלל ההקדשה. עוד נקודה ששווה להזכיר בהקשר הזה, בישראל כמו בישראל, אם אתה מסתכל על דוחות של מבקר המדינה משנים קודמות, אתה מגלה את הברדק ואת הישראליות במיטבה. היית מצפה שיהיה רישום מסודר ומדוקדק, מי נתן מתנה, באיזה מחיר, באיזה תפקיד, מי קיבל, מי לקח. לכל הפחות, עד 1995, אין פשוט שום רישום. שום רישום. אנחנו לא יודעים מי לקח, מה לקח, וזה כמובן קר פורה ופתח להרבה מאוד התנהלות על גבול הפלילית שאולי הייתה ואולי לא הייתה. מ-95 זה כן מסודר, אבל גם כאן בדקו ומצאו בשנים האחרונות, הרישום פה הוא לא בצורה מספקת. אתה לא באמת יכול לקבל תמונה מלאה, ואני גם יכול להבין למה. אנחנו מדברים פה על אלפי מתנות קטנות ועלובות ושלא מעניינות אף אחד, אז אני מניח שלא כל דבר נזעקים לרשום, ולא כל מתנה זה משהו שמרקל מביאה. אז עם כל הכבוד לסגן תת ניצב לענייני חקלאות בגרמניה, שהביא לשרת החינוך איזשהו אלבום, לא בטוח שצריך להקדיש משאבים למתנה הזאת, ואפשר בכיף לשלוח אותה אל שרה באהבה.
וההמלצה שלנו למחליף של מרקל, תבוא בלי מתנות. המלצה ראשונה.
שונא מתנות יחיה.
עופר אדרת, תודה.
תודה לכם. מתנות קטנות, מי שהוא
שלח לי מתנות קטנות. הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, דן ברומר היה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. בינתיים, להתראות. כמו הכוח ל...